השעה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוב אנחנו פה בתוכנית של שעתיים, שוב שאלות שהולכות ומצטברות גם על נושאים אקטואליים וגם על כמובן פרשיות השבוע ומה שרוצים ומה שבאמת מתחיד. ושוב אני חוזר ואומר שני דברים: זו לא תוכנית של שיחות עם מאזינים, זו לא תוכנית של הבעת דעות, זו לא תוכנית שאנשים בהם אומרים עצות לראש הממשלה, לשר הביטחון, לנשיא ארצות הברית, לנשיא רוסיה ולזה שממונה על האקלים בעולם. זו תוכנית של שאלות, וכל אלה שיש להם רעיונות, ואני בטוח שהם רעיונות חשובים, יש בשביל זה תוכניות אחרות שמיועדות לכך. שם יש מנחים והם יודעים לעשות עבודה. אני אינני כל כך מוכשר בלהיות מנחה. אני נמצא פה כדי לענות על שאלות שמתאימות למה שאני מסוגל לעשות, ואם אני לא יודע, אני אומר שאינני יודע. נקודה שנייה, כשאנחנו אומרים שאלות, אנחנו לא מתכוונים לשאלות של בית מדרש, שבהם דנים בסוגיה ואומרים סברות שונות. גם לזה יש מקום בבתי המדרש, וגם כמדומני שיש תוכנית שנועדה לכך. אנחנו מתכוונים לשאלות שבאמת מטרידות את האנשים, שחוסר תשובה מונע מהם לישון בלילה. ואם לא נרחיק לכת עד כדי כך, לפחות מטריד אותם. אלה השאלות שאנחנו ייחדנו את התוכנית הזאת, והפעם בזמן מלחמה שעתיים, כי לאנשים יש יותר שאלות שקשורות לאירועים שאנחנו בתוכם. מספר הטלפון שלנו, כמו כל שבוע, 0-3-593-93 לשירותכם. אנחנו נמצאים בפרשה או בפרשיות שיש בהם הרבה מאוד בערות. בערות שחפר אברהם וסתמום פלישתים, בערות שחפר יצחק ורבו עליהם. הבער הראשון נקראת עסק, הבער השנית נקראת סתנה, הבער השלישית נקראת רחובות. אומר הכלי יקר, הרעש פה באולפן, אני אטפל בזה. אומר הכלי יקר, חז"ל אומרים שהבאר הראשונה היא כנגד בית ראשון, הבאר השנייה כנגד בית שני, הבאר השלישית כנגד בית שלישי. הבאר הראשונה נקראת עסק, כי בבית שני הייתה שנאה. הבאר השנייה נקראת סתנה, כי בבית שני הייתה שנאת חינם. מה ההבדל? בבית ראשון הייתה שנאה שאיננה מוגדרת כשנאת חינם. כי שם היה ירובן בן נבט מצד אחד, ורחבעם מצד שני, וכך המשיכו להתחלף מלכים במלכות ישראל ומלכות יהודה. כשמלכות ישראל עובדים עבודה זרה, ומלכות יהודה בהרבה מהמקרים הולכים בעקבותיהם. כמה שהיו שתי מלכויות, וכמה שהייתה עבודה זרה, באופן טבעי התפתחה שנאה. זוהי לא שנאת חינם. לעומת זאת, בית שני שהייתה מלכות אחת, וכולם היו סביב בית מקדש. למה אז התפתחה שנאה? הרי אז לא הייתה עבודה זרה, לא היו חטאים כמו שהיו בבית ראשון. למה אז הייתה שנאה? השנאה הזאת שאיננה סביב מסנאיך השם, שעל זה נאמר מסנאיך השם אסנה, השנאה הזאת היא שנאת חינם. והבאר השנייה קראו לה סתנה, משום שכשיש שנאה כמו בבית ראשון, זה עסק, עין שין קוף, מלשון לעשוק. אבל סתנה זאת שנאה שגורמת לסתנה, שגורמת לשטן להסתין, שגורמת כתרוג, וזה כשזה שנאת חינם כמו שהייתה בבית שני. ואז באה הבאר השלישי, שהיא רחובות, לשון הרחבה, כי אתה הרחיב לנו. ובאמת, כשיש אהבה ויש שמחה, יש הרחבה. רמב"ן אומר שמצוות לא תעשה מקורן במידת היראה, מצוות תעשה מקורן במידת האהבה. אומר על זה רבי יצחק קוטנר, שכל המציאות כולה עומדת על ריתמוס, על דינמיקה שבין התכווצות להתפשטות. התפשטות זאת מידת האהבה, התכווצות זאת מידת היראה. מכיוון שלעתיד לבוא
אמורים להיות, אם לא אנחנו נשלח אותם להסתכלות, מה זה?
כיוון שלעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש השלישי, כבר לא תהיה שטנה ולא יהיה עשק עם סין, ממילא הרחיב לנו ופרינו בארץ, אז באמת אפשר להרחיב. אבל כמו שאמרנו, גם כשאין שנאת חינם עלולה להיות שנאה שאיננה מוגדרת ככה, אם יש חטאים ואם יש כאלה שהם בגדר מה שהיה בבית ראשון, כשהיה פיצול בממלכה על רקע העבודה הזרה של ירובעם בן נבט. ואם אנחנו מדברים על בארות, הבארות הללו תמיד קשורים בצורה זו או אחרת לישמעאל. הרי ישמעאל כשהיה חולה נעשה נס והתגלתה לו באר, ועל הבאר הזאת קוראת הגר את המקום בשם באר לחי רועי. ואותו ישמעאל שקשור למים ולבארות, דיברנו עליו בשבועות הקודמים, הוא זה שמנצל את צומעם של גולי בבל למים ומגיש להם נודות נפוחים שכאילו מלאים מים, אבל הם היו מלאים אוויר. והיהודים הצמאים כל כך אחרי המצור הארוך בירושלים התנפלו על הנודות שנראים להם כמלאים מים, ובא האוויר והרג אותם ונכנס לגופם וביקע את קרסיהם והרג אותם. פלישתים הם אלה שסותמים את הבארות ורוצים לגנוב את המים את הבארות. הרי פלישתים זה העם של הימים התערבב בישמעאלים. אגב, גרר זה ברצועת עזה, בערי פלישתים. כשעזה הייתה העיר הפלישתית המרכזית, שם היה אבי מלך מלך גרר מפרשת השבוע, ושם קרתו ברית עם יצחק כשהם פחדו ממנו. לך מאיתנו כי עצמת ממנו מאוד. ואולי יש כאן סימן, העצמת ממנו מאוד, למה שבעזרת השם יקרה במלחמה זו. כי עצמת ממנו מאוד, אמרו הפלישתים. כמו שהתחלתי לומר, הפלישתים הללו מתערבבים בישמעאלים ברבות הימים. כמו שהבאנו בספרנו גלות ישמעאל את מה שאומר רבי אליעזר בן הורקנוס בפרקי דרבי אליעזר פרק ממדלת, על הפסוקים בתהילים פי ג' שיר מזמור לאסף, אלוקים על דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויבך יהמה יון ומסניך נשאו ראש, על עמך ירימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. מי? אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לא צלע, אשר אמרו, נרשע לנו את נאות אלוקים. אומר המדרש, רבי אליעזר בן הורקנוס, כשבא סנחריב מלך אשור לארץ ישראל, פחדו ממנו 10 עמים, והלכו למדבר והתערבבו בישמעאלים. ואלו הם, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, 10 העמים שכתובים בפסוקים האלה, שאמרו לכו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. שאמרו לכו ונכחידה מגוי ואמרו נרשע לנו את נאות אלוקים. פלישתים בין 10 העמים הללו, פלישתים מעורבבים בישמעאלים, ופתאום קמים מתוך העם הפלישתי, מעם הישמעאלי, קבוצה שקוראת לעצמה בגלל סיבות פוליטיות על שם פלישתים. והם בעצמם לא יודעים שהם צודקים, שבאמת יש להם קשר לאותם פלישתים שתמיד מנסים לפלוש לתוך נכסי עם ישראל, כפי שהיה בשמחת תורה תפשין פי דלת. מספר הטלפון שלנו 03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגר של מוחאי תמיד
איתי. ערב טוב. שלום, ערב טוב.
אני רציתי לשאול על בקשר לתפילה. אני בחור ישיבה, אני לא מבין, שזה עוזר וזה מסייע. אני לא מבין באיזה צורה זה מסייע, שאני לא יודע בכלל, כאילו למי, באורים בעצם למי אני מדבר ולמה אני מדבר.
אני לא מבין, אתה בחור ישיבה ולא יודע מה המשמעות של תפילה.
לבורא עולם, אבל אני לא רואה את מה שזה עושה, כאילו.
הבנתי. אני לא כל כך מאמין שאתה שואל באמת, אתה שואל כדי לחדד את התשובה, אני לא חושב שיש בחור ישיבה שבאמת לא יודע מה הוא עושה תפילה, אבל טוב ששאלת, כי זה נותן לנו הזדמנות לחדד את התשובה. וזה המעלה של התוכנית שלנו, שאני לא שואל שמות, וכולם מדברים בעילום שם, ויכולים לשאול גם שאלות ששאלו אותם, ולאו דווקא שאלות שמטרידות את אותם עצמם. אז בואו ונראה. איך פועלת תפילה? זו הזדמנות טובה לדבר על זה. חזוני שאמר שכל תפילה על דברים רוחניים אינה חוזרת ריקם. מה זה נקרא תפילה על דברים רוחניים? כשאדם מתפלל על פרנסה והוא רוצה את הפרנסה כדי שהוא יוכל לעבוד את השם, זה גם תפילה על דברים רוחניים. כשאדם מתפלל על הצלת חיי האדם השני, הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. ממילא כל מה שאנחנו מתפללים היום זה בגדר שדיבר החזוני. איך זה עובד? אני מנצל את ההזדמנות להרחיב מעט את העניין כדי באמת להבהיר את זה. המילה תפילה זה משורש פלל, פי למד למד. האות למד מבטאת שאיפה. אני רוצה להיות, אני רוצה להגיע, אני רוצה לנסוע. כשמכפילים את הלמד, רעיון השאיפה מתעמק. כשאדם רוצה להגיע לאיזה מקום וכשדה קוצים מפריד בינו לבין מטרתו, הוא מבטר. אבל אם הוא שואף להגיע לאותו מקום, אז הוא סולל דרך. ואם הדבר שלו הוא שואף להגיע נמצא בעמקי ים, הוא צולל. ואם הדבר שהוא רוצה, שהוא שואף לקבל, נמצא בידי האויב, אז הוא שולל שלל. ואם הוא לא מצליח, אז יש חלל. בכל אופן, כשיש פי לפני הלמד למד, עוד פי מבטאת פנימיות. הפי זה הפתח לפנימיות. ולכן פלל זה שאיפה לפנימיות, ומכאן פלילים, שזה דיינים, ונתן בפלילים. הדיינים שואפים להגיע לפנימיות האירוע שעומד לפניהם. להתפלל זה בבניין התפעל, כלומר זאת פעולה שיוצאת ממני וחוזרת אליי, ומילא כשאני מתפלל, אני שואף להגיע לפנימיות שלי עצמי. איך מגיעים לפנימיות שלי עצמי ולמה? כי אדם מורכב מגוף ונפש. הנפש אחראית על הפעולות. ולנפש, בפסגת הנפש, נקשרת הרוח. הרוח קשורה לדיבורים, כמו שנאמר רוח ממללה, כמו שנאמר רוח השם דיבר בי. ואל הרוח קשורה הנשמה, שכלשונו של רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים שער ב' פרק ט' ז' כמדומני, היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא. חלק אלוקה ממעל. כשאדם מתפלל, הוא שואף להגיע לפנימיות של עצמו. וכשמגיע לפנימיות של עצמו, הוא מטפס בסולם של נפש, רוח, נשמה, באמצעות הרוח, ולכן תפילה צריכה להיות בדיבור, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, שזה לא יהיה מן השפה ולחוץ, אלא מן השפה ולפנים. כשהכל נשמע, אז זה מן השפה והחוצה. כשהכל לא נשמע, הרי הוא מדבר מן השפה ולפנים, והוא מטהר את עצמו ומטפס ועולה עד למעלה. עכשיו, מאיפה אני יודע שתפילה עובדת? יש קשרים בין חומר ורוח, ואת כל מערכת הקשרים הללו ראו בני ישראל במעמד הר סיני. איך הם עובדים? כמו שאומר רמח"ל בהקדמה למאמר הוויכוח, שאת כל מערכות הפנים, הרוחניות הפנימיות, ראו בני ישראל במעמד הר סיני, ואיך הן פועלות בקשר עם העולם שלנו. על הקשר הזה מופקד האדם, ובשעת התפילה, הוא מפעיל את המערכות הללו. וזה מה שכתוב, הוא לעובדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שהיא בלב, זוהי תפילה. ובאמת יש מחלוקת ראשונים, מתי יש ציווי מדאורייתא להתפלל. הרמב"ן אומר שכל פעם שיש צרה, יש חיוב מדאורייתא להתפלל. ממילא היום כל התפילות גם לפי הרמב"ן הם מדאורייתא. שאר התפילות לפי הרמב"ן, שחרית מנחה ערבית בדרך כלל שלא בעת צרה, הן מדרבנן. לפי שיטת הרמב"ם, תפילה לפחות פעם ביום היא מדאורייתא. ממילא התפילות שלנו הן, אבל בשעת צרה גם לפי הרמב"ם מדאורייתא. ולכן התפילות שלנו זה מדין תורה, זה מה שמזין את מערכת יחסי הגובלין בין חומר ורוח. כשאנחנו מדברים על ברך עלינו, אנחנו נוגעים בצינור הפרנסה. כשאנחנו מדברים על חונן הדעת, אנחנו פותחים שערי בינה. כשאנחנו מדברים על אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם, מאפלה לאורה, מצרה לרווחה, משעבוד לגאולה, הרי זה פועל שזה יקרה, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
עכשיו זה קשור לדוד המלך שאומר דאגה בלב ישתיכנה?
אני לא יודע. דוד המלך זה קשור בזה שהוא אמר ואני תפילה. דוד המלך זה קשור בזה שהרבה מאוד מהקטעים שנבחרו לשבץ את ההכנה לתפילה ואת היציאה מן התפילה, זה מזמירותיו של דוד המלך, משירי דוד המלך, פסוקי דזמרה, ואחר כך לפני אשרי ובעל עציון, אשרי ולמנצח, זה הכל מדוד המלך. ודוד המלך אומר, כל מהותי תפילה. האם דאגה בלב איש ישיחנה מתכוונים לתפילה? קרוב לוודאי שכן, אני לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאתה מעלה את זה והגלגלים בראש עובדים, הרי שיחה זה אחד מהשמות של תפילה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה, כן, ויש מסבירים את מה שאומרים חז"ל, יפה שיחתם של תלמידי חכמים, שיחת חולין של תלמידי חכמים, שזה גם כן הכוונה, שכל מה שתלמידי חכמים עושים אמור להיות בבחינת תפילה, כמו שכתוב, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו, אז יכול להיות שדאגה בלב איש ישיחנה, הכוונה לתפילה. אולי כדי להפקיע מההסבר הזה, חז"ל אומרים, ישיחנה לאחרים.
עכשיו עוד שאלה ברשות הרב, על נר שמדליקים לא נשמת בן אדם. איך זה עושה לבן אדם משהו בשמיים?
אני ממש לא יודע, אבל אני יודע שכתוב נר השם נשמת אדם. ובגלל שכתוב נר השם נשמת אדם, אז הרמז הזה הוביל לעניין של נרות שמדליקים לעילוי נשמה. כל הדברים הללו אני רוצה שאתה תדע ושאני ידע ושכל מי ששומע אותנו ידע. יש רמב"ן, לרמב"ן ספר שנקרא תורת האדם. תורת האדם מתחיל איך מטפלים באדם שנופל למשכב, עד הרגע שהוא חוליו מתגבר, ועד רגע יציאת נשמה, ועוברים לענייני קבורה והלכות אבלות. עכשיו בשבילי הלכות אבלות זה גרסא דינקותא, כי אני כבר למדתי את זה בהיותי צעיר מאוד, וכבר אז שמתי לב בהיותי בן 20, שבמעבר בין ביקור חולים ללוויית המת, עוברים מעולם של נגלה לעולם של נסתר. כל מה שקורה בטיפול בנפטר, בבית הקברות, הכל 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 זה עולם של תורת הנסתר. גם הנושא של נר נשמה זה נושא שקשור לתורת הנסתר, ולנו אין עסק בנסתרות. מה שאני כן יכול להגיד על דרך הרמז, שכמו השלהבת מתלבשת על הפתילה, והשלהבת זה משהו פחות חומרי, זה משהו מופשט, זה מעין אור, שאתה יותר אנרגיה מאשר חומר, והיא קשורה לפתילה, שהפתילה זה ממש חומר, כך גם כן הנשמה קשורה לגוף. וכמו שה שלהבת הולכת ומרצדת והולכת ו לקראת סיומה, כך גם כן הנשמה עם הגוף לקראת עליית הנשמה למעלה.
עכשיו שאלה אחרונה ברשות הרב, איך אפשר לעבוד כל החיים על דבר שאני לא יודע מה בסוף יהיה?
אתה יודע.
במקום החיים הוא לנו, בסוף נקבל שכר, ואתה לא רואה את זה מול העיניים. זה כמו שבן אדם יעבוד כל החיים, שהוא יקבל את הכסף שלו בסוף החיים.
אתה יודע, מה שרואים מול העיניים זה בכלל לא בטוח. כי אדם רואה מול העיניים כסף, וככה לא מיעוף. ככה לא מיעוף. הוא רואה מול העיניים מטרה, ולפני שיגיע, אתן לך דוגמה למשל. אנחנו תכננו מסע לפולין, שאמור היה לצאת בתדוו בכסלב. ומיד אחרי שמחת תורה, היינו צריכים לקיים מפגש עם כל מסע לבנות בית יעקב, ובבת אחד, ככה לא מיעוף. כך שמה שאתה רואה מול העיניים, זה בכלל לא בטוח. הדבר היחיד שבטוח זה מה שאתה יודע שיש לך על זה הוכחות חזקות, כמו שיש לנו הוכחות על מעמד הר סיני, והוכחות שהתורה היא אמת, והוכחות שדברי חז"ל אמת. ואת כל זה אפשר להוכיח, ואת כל זה תוכל לראות, למשל בספר מסע אל פסגת הר סיני, את ההוכחות. ומכיוון שגם בתורה שבכתב, גם בתורה שבעל פה מדובר על עולם הבא, אז אנחנו יודעים שיש עולם הבא. מישהו אמנם אמר, כמו שאתה אומר, שזה לא הוגן, שאת הגיהנום הקדוש ברוך הוא שם בספר ראשית חוכמה, ואת העולם הזה הוא שם ברחוב. הוא היה צריך לעשות הפוך, את העולם הזה לשים בראשית חוכמה ואת הגיהנום לשים ברחוב, ואז היינו יותר נבהלים מן החטא. בוודאי, אבל זה לא בגלל שאני לא יודע, אלא בגלל שאני לא מרגיש, בגלל שזה לא מוחשי. זאת הבעיה. אני יודע, כי אני יודע שתורה אמת. אנחנו מברכים כל יום אשר נתן לנו תורת אמת. אנחנו לא מברכים אשר נתן לנו תיאוריית יחסות אמת. אנחנו לא מברכים אשר נתן לנו גרביטציית אמת. אנחנו לא מברכים אשר נתן לנו תפוחי אדמה שאוכלים אותם אמת. כי כל אלה שייכים לעולם השקר. מה זה נקרא שקר? זה לא שזה לא מציאותי. כל דבר שהוא נצחי, רק הוא ראוי לתואר אמת, כמו שנאמר, שפת אמת תיקון לעד. וכל דבר שהוא זמני, הוא שקר. כי שקר אין לו רגליים, הוא לא מתקיים. אבל הדברים הללו הם פשוט יותר מוחשיים. זאת ההגדרה של הבעיה. עולם האמת, העולם הבא, הוא לא מוחשי. אז שני דבר, אפשר לעשות אחד משני דברים, או את שניהם, או להוכיח לעצמנו, וזה קל, שהדברים המוחשיים אינם אמת. למשל, קח שלוש קערות. בימנית תכניס מים רותחים, מים חמים לא רותחים, שלא תיקווה היד. בשמאלית תכניס מים קרים, כמעט קפואים, שלא תקפה היד. ובאמצעית מים רגילים. תכניס את ידך הימנית למים החמים, תכניס את ידך השמאלית למים כמעט קפואים, תוציא את שתי ידיים, תכניס לקערה אמצעית. היד הימנית תירתה, שהמים האלה הם מדי קרים, והיד השמאלית תראתה שהמים האלה מדי חמים. אז מה המים האלה באמת? התחושות שלנו מטעות אותנו. עיוור צבעים שחי בכמונה של עיוורי צבעים, שקוראים את הכל בשחור לבן, יהיה בטוח שיש רק שחור לבן בצבעים בעולם. אז מה אם אנחנו רואים גם אדום וכחול? זה אומר שאנחנו רואים באמת? זה אומר שאנחנו רואים את הכל? הרי כתוב בנביא, שמלך ארם היה נסער מזה שכל מערב שהוא היה מציב לצבאו של יהורם מלך ישראל, הצבא היה יודע על המערב, שעל איזה מין מודיעין יש להם, מי מדליף, מי משלנו למלך ישראל. אמרו לו יועציו, אל תדאג, אין מדליפים פה, אבל יש נביא בישראל, קוראים לו אלישע, והוא מספר למלך מה שאתה מדבר בחדר משקפך. הוא שלח צבא חזק לתפוס את הנביא. סתם ככה, לא מובן. הרי אם אתה מאמין שהוא יודע מה שאתה מדבר, אז הוא גם יודע שאתה שולח צבא. ואם אתה לא מאמין, למה אתה שולח צבא? שאלה על ראש של מלך ארם. בכל אופן, אלישע, שידע שהצבא מגיע כמובן, הלך לישון בלילה בלי דאגות, ובבוקר כשקמו, נער הנביא רואה, והנה ההר כולו מלא, כל הצבא הארמי, מיטב הנשק. הוא מאיר את הנביא ואומר, אדוני, אנחנו מוקפים. אומר לו הנביא ככה בביטול, רבים אשר איתנו מאשר איתם. והנער יודע שאין להם אפילו רוגטקה, איך רבים אשר איתנו מאשר איתם. ואז הנביא מתפלל, השם גל נא את עיני הנער ויראה. ותפקח לעיניו, ויער מן ההר כולו, מלא רכב אש וסוסי אש סביב הנביא. זה לא שהנער לא ידע מזה קודם, הרי הוא היה נער הנביא, הוא שמע את זה מהנביא. אבל זה לא היה מוחשי. הפעם זה היה מוחשי אצלו. אז למה הקדוש לא מרחיש לנו? קודם כל צריך שיסתר פנים כדי שתהיה בחירה. חוץ מזה אנחנו לא היינו יכולים לעמוד בזה בהיותנו בתוך הגוף. אז לכן זה לא נכון שאנחנו לא יודעים. זה כן נכון שאנחנו לא מרגישים. ולכן לפעמים אנחנו לא מודעים. בשביל זה צריך ללמוד את יסודות התורה ואת יסודות האמונה ולהיווכח שהכל נכון. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב הרב. רציתי לשאול לגבי הפסוק שהפירוש שלו לפי הפשט והפירוש שלו לפי הדרש הם שונים, כאילו מה, איך בעצם צריך להסתכל על זה? הרי ידוע שאין מקרה יותר מדי פשוטו, וגם הדרש זה גם, אם זה הדרש אז זה מה שקרה, אז מה למעשה קרה במציאות?
אני לא יודע לאיזה סוג של פסוק אתה מתכוון. אם אתה מתכוון לסוג של פסוק שהוא רעיוני, אז אין בעיה להבין איך אלו...
לא, פסוק של סיפור, של
אירוע.
בהר סיני כתוב, התייצבו בתחתית ההר.
כן.
אז רק שאומר שכפשוטו הם עמדו, לפי פשוטו הם עמדו ברגלי ההר, ולפי המדרש הם כפה למרכיגית.
מה הבעיה? שני דברים נכונים. במקרה הזה יש לך בעיה, הם התייצבו בתחתית ההר, ואז הקדוש ברוך הוא כפה למר כגיד, במקרה הזה אין לך שום שאלה. אותו דבר,
ובמקרה שכן זה סותר.
רגע. אותו דבר לגבי הגמרא במגילה, שהגמרא אומרת, מה חשבה אסתר שהזמינה את המן, ומביאה שמונה דברים, וכולם יכולים להיות נכונים. או למשל לגבי פילגש בגבעה, יש מחלוקת בין רבי אביתר לרבי יונתן, מה היה שם, ושני הדברים היו שם. יש מקרים שזה יותר קשה, כמו למשל, יש מחלוקת בגמרא, לא כל כך לגבי הסברים שפסוקים, אבל יש מחלוקות בגמרא איך עמדו כך שהמשכן, בזוויות של הקיר מערבי וקיר דרומי, קיר מערבי וקיר צפוני, קיר מזרחי וקיר צפוני ומערבי, יש שתי דעות איך היו נראות הזוויות הללו, איך הם היו נראות באמת. זאת הסוגיה של איך אפשר להגיד אילו ואילו דברי אלוקים חיים על מחלוקת במציאות. אנחנו יודעים שאילו ואילו דברי אלוקים חיים שני הצדדים באמת אמת, ואיך אומרים, איך אפשר להגיד אילו ואילו דברי אלוקים חיים על מחלוקת במציאות, זה מעבר ליכולת שלי להסביר את זה בתוכנית הזאת, זה כבר נושא קצת יותר מורכב, ולכן נא לעיין במאמר הרלוונטי באיגרות וכתבים של הרב אוטנר, איגרת למדבב.
אוקיי. תודה רבה, אפשר עוד שאלה?
בבקשה.
מה היו לומדי התורה צריכים לעשות במקרה ש... לא יודע מאיזה סיבה, אבל נגיד כל החיילים שמשרתים היום בצבא לא היו משרתים, כל סיבה שהיא. האם חלק מלומדי התורה צריכים לצאת להילחם, או שגם במקרה הזה נשארים על סנדרש?
צריך להבין דבר אחד, אני לא חושב שהשאלה שלך מוצגת בצורה נכונה. הייתי מציג את השאלה הזאת קצת אחרת. מה יקרה אם חלילה, כולם מגויסים, כולם קרביים, כולם, ועדיין חסר לצורך פיקוח נפש? צריך לדעת את הכלל. זאת שאלה מאוד 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 קשה, וכמדומני שבמקרה כזה, אז... הרי אם אדם לומד תורה והוא נמצא לבד בבית המדרש ומולו יש אדם שצריך החייאה, הוא לא ימשיך ללמוד, הוא ייגש לעשות החייאה. זאת התשובה. אבל תבין, כל עוד שיש בצבא 90% מהמגויסים לא קרביים, 90% לא קרביים, כך אמר אהוד ברק בזמנו, שעל כל אחד קרבי יש 10 לא קרביים, אני עשיתי את זה קצת פחות, 9 לעומת 1, לא 10 לעומת 1, כדי שיהיה קל לי להגיד את האחוזים. אז לא הגענו לשעת חירום הזאת, אבל אם נגיע לשעת חירום הזאת, אז ייתכן שזאת תהיה הכרעה, אני לא קובע את זה במספרות, יזדקקו לזה גדולי הדור באותו זמן. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, אנחנו לא מבינים, אבל יש לנו דוגמה מה פירוש לומדי תורה. הרב נריה, הרב משה צבי נריה, שהיה ראש ישיבות בני עקיבא ומייסד ישיבות בני עקיבא, הוא היה גם חבר כנסת בכנסת ה-12 מטעם המפד"ל, המפלגה הדתית לאומית, כתב בכתב העת גבילין בשנת תשכ"א מאמר על בני הישיבות וגיוסן, והוא כותב, למראה ההתלהמות נגד בני ישיבות נראה כאילו פרחה לכולם כל ההיסטוריה היהודית ממוחם. הוא אומר בין השאר הדברים, נכון שלפי חלוקת התפקידים בני הישיבות, כמו גם אנשי המחשבים ואנשי הבקרה ואנשי הנונמם ואנשי כיפת ברזל וכל אלה, אני מדבר בשפה מודרנית של היום, את זה הוא כמובן לא כותב שם במילים האלה, לא מסתכנים, ובני הישיבות גם לא מסתכנים, אבל לאורך כל ההיסטוריה, בני הישיבות היו בראש החץ. האויב תמיד חיפש קודם את לומדי התורה, ובראש ובראשונה זה היה הנאצים. צריך להבין שיהודים לא רק כשזה היה נראה מסתדר, אמרו את מה שאנחנו אומרים בכל השיעורים שלנו על גיוס בני הישיבות, שלא נחזור על זה פה עכשיו. הייתה בגטאות בפולין, היה יהודי בשם מתתיהו גלמן. מתתיהו גלמן היה בחור וינאי, ממשפחה מתבוללת. הוא למד לנגן בכינור, ויום אחד הוא חזר משיעור בכינור, והוא ראה תור של יהודים בלבוש מזרח אירופאי בווינה, כאלה שהגיעו לשם בתקופת מלחמת העולם הראשונה, והם עומדים בתור למשהו, שאל למה עומדים, אמרו, יש פה איזה רב, עומדים לך לבקש ברכה, אז הוא נעמד. תוך כדי שעומד בתור, מספרים לו שלרב הזה יש ישיבה בפולין, הוא מגיע לתור שלו, והוא מוצא את עצמו עומד מול פניו המאירות של רב מאיר שפירא מלובלין. בישיבת חכמי לובלין קיבלו רק מי שנבחן או על בבא קמא בעיון או על 400 דפי גמרא בעל פה. או על שניהם. כשהוא ראה את רב מאיר שפירא, במקום הוא אמר לו, אני רוצה להתקבל לישיבה. רב מאיר שפירא שאל לו מבט טוב, אמר לו, התקבלת. הוא חזר הביתה ואמר לאבא שלו שהוא רוצה לעשות מחקר בחופשה שלו מבית הספר על מוזיקה פולנית, ולכן הוא רוצה לנסוע לפולין. אבא שלו אמר לו, למה לא? הוא נסע ללובלין והתיישב בישיבה ללמוד. כשהוא לא חזר הביתה, הוא פשוט נעלם לאבא שלו, אבא שלו איתר אותו בלובלין ונסע ללובלין. כשהוא שמע שאבא שלו הגיע לקחת אותו, הוא נסע לגור. אבא שלו נסע אחריו לגור, נכנס לאים רמס ואמר לו, למה אתם חוטפים לי את הילד? אמר לו, אים רמס, אני לא חטפתי אותו, תיקח אותו, אבל זה לא יעזור לך, הוא יותר חזק ממך. הוא לקח אותו עלו על רכבת לוינה, בתחנה הראשונה הוא קפץ מהדלת, כשהרכבת כמעט המשיכה לנסוע, והרכבת המשיכה לנסוע עם ההורים, והוא עצמו חזר לגור. הוא התחתן. כשהגיעה המלחמה, ההורים שלו הועמסו על הרכבת הראשונה מוינה שנסע לבלז'ץ, ונרצחו. והוא עצמו הפך להיות לאגדה. הוא הקים מחתרת של לומדי תורה, בגטו ורשה, בגטו לודג', בגטו רדום, בצ'נסטחובה, בקרקוב, בעוד מקומות. והוא באורח פלא היה הולך ממקום למקום, למרות שהוא היה מאותר בזקן ובפאות ובלבוש חסידי. איך הגרמנים לא תפסו אותו בדרכים, איש לא יודע. בסוף תפסו אותו ברדום ורצחו אותו. המחתרת שלו המשיכה לפעול. בחורים אברכים שישבו ולמדו יומם ולילה בבונקר, למשל בגטו ורשה, הם לא נרשמו לעבודה, ממילא לא קיבלו תושי מזון. בלילות אחד היה יוצא החוצה והיו נשים צדקניות שהיו מבשלות להם משהו, ומזה הם היו מתקיימים. הם התקיימו עד חיסול הגטו, והם היו בזמן חיסול הגטו, כשמילאו את הבונקרים בגז, אז הם יצאו, ואז יורגן שטרופ והחבר מרצחיו תפסו אותם והוציאו אותם להורג. זה היה לומדי תורה אז. אז לכן השאלות ההיפותטיות הללו, אין להם לא טעם, לא ריח, לא מקום, לא היגיון, ובוודאי אין מקום לשאול אותם בשעה שאדם רותח. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
כן, קצת עניתם בתשובה הקודמת. אני רציתי לשאול, אני עובדת במקום עבודה שיש שם אמהות מכל המגזרים. יש אמהות שהבנים שלהם בקרב, ואנחנו אמהות של בחורי ישיבות. יש קצת איזו הרגשה של איזה סוג של התנצלות או איזה נמיכות קומה או מולם, ומה עונים להם? מה אנחנו אומרים לעצמנו בנושא?
לא צריך לענות להם, צריך לפתוח לפני שהם ישאלו. צריך לתת להגיד להם את האמת. אנחנו משתתפים בדאגה שלכם, ואנחנו מבינים עד כמה שאנחנו יכולים להבין את כל מה שאתן עוברות, ואנחנו רוצות לעבור את זה יחד איתכם. זה שהחלוקת התפקידים בעם מסתדרת אחרת, את זה נסביר לכם בזמן אחר. עכשיו לא מדברים על זה. עכשיו כולנו מכירים טובה ומשתתפים בדאגה, זה מה שצריך להגיד. לא שום דבר אחר, בוודאי לא ויכוחים, בוודאי לא את הדברים האלה שלפעמים שומעים כל מיני רינה במקומות שלנו שאין להם מקום. לתת להם את ההרגשה. מי שבטוח בעצמו צריך להבין דבר אחד, אני רוצה להסביר את זה.
איך אנחנו נהיה בטוחים בעצמנו גם, זה גם החברות שואלות.
זאת שאלה, זאת שאלה טובה. בשביל זה צריך, בשביל זה צריך לחזור ולהקות על ראשה של החינוך החרדי. למה לא הכניסו את העניין הזה של גאוות היחידה שלנו במה שאנחנו עושים במשך כל השנים? ואני רוצה להגיד, להגיד דבר אחד. משל, בביתנו, גם בבית הוריי, גם בבית הורי אשתי, גם בביתנו אנו, על שולחן השבת, היו מביאים רעיונות מכולם, מהרבנים של הציבור החסידי, ושל הציבור ההונגרי, ושל הציבור התימני, ושל הציבור הספרדי, ושל הציבור הליטאי, של כולם, 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 כולם. אני גדלתי בחוג חתם סופר, ואני תמיד אמרתי לילדים שלי, אני כל כך יודע איפה אני נמצא, שאין לי בעיה לכבד את כולם באמת. כשאנחנו נדע טוב מה אנחנו עושים, לא נפתח רגשי נחיתות, ונוכל לשדר את זה, ושיהיה לנו, ולבטא את הערכתנו והכרת תודתנו לשותפים שלנו שעומדים בקרב, או בעורף, או בכל מקום שלא יהיה. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים? קודם כל צריך לדעת שהתורה היא אמת. קודם כל צריך לדעת שיש אלוקים. קודם כל צריך לדעת שהתורה אומרת איך המערכות, כמו ששאל השואל הראשון לגבי תפילה, בין חומר לרוח עובדות. ואז נדע שבני הישיבות, שתורתם אומנותם, מסייעים למאמץ המלחמתי לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. לשונו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זכר צדיק לברכה, באיגרת תף תף יוד מאיגרות הריח חלק ג', וכשיהושע בן נון לחם על ארץ ישראל, הייתה עליו תביעה ושלחו מלאך שאתה צריך ללמוד בעיון ביילן בעמק, בעומקה של הלכה. את זה אני לא יכול עכשיו לעשות על רגל אחד, את זה שנים של לימוד, לא לבטל את השני, את מה שהשני עושה, אלא להסביר את המשמעות של מה שאנחנו עושים, אני לא יכול למלא בתוכנית רדיו בחמש דקות.
תודה רבה, דברים ברורים. אפשר עוד שאלה קצרה או ש...
כן, בבקשה.
תודה רבה. אנחנו אומרים לאנשים גם בניחום אבלים, וגם תמיד אנחנו אומרים שהשם הוא הטוב, הוא הטוב המוחלט, והוא אב הרחמים, והוא ממש... ותמיד אנחנו רואים רק חלק מהתמונה, אז איך אנחנו מתייחסים לזמן צרה?
מי אמר שזה מה שצריך להגיד בניחום אבלים? תמיד. מי אמר שזה מה שצריך להגיד? אני הייתי פעם בניחום אבלים של אישה, שנשארה עם שבעה ילדים שבעלה נהרג בתאונת דרכים. זה היה באחד מארצות דרום אמריקה. ואני, עשו שם סעודת מלווה מלכה. וישבנו שלוש שעות עם חברי הקהילה משני צידי השולחן. היא בראש השולחן מצד אחד ואני בצד שני. והסברתי לה שזה קשה. וזה יהיה יותר ויותר קשה. אבל מצד שני, יש גם חצי כוס מלאה. יש ילדים, יש חיים. בסוף היא נקשה לה ואומרת לי, אף אחד לא דיבר איתי ככה. כולם באו והסבירו לי כמה שזה טוב, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, ואני התחלתי להרגיש לא טוב, למה לא התפללתי שזה יקרה קודם, אם זה כל כך טוב?
זאת השאלה שלי בעצם.
אז אמרתי לה, תשמעי, זה שאחרים דיברו ככה ואני מדבר אחרת, זה לא בגלל שהם טובים ואני רע. וזה שאני מדבר ככה והם דיברו אחרת, זה לא בגלל שאני חכם והם טיפשים. אני פשוט בעל ניסיון. ואני יודע איזה דברים לא רציתי אני, כשהייתי נער צעיר ואבי נפטר, שיגידו לי. בניחום אבלים צריך לנחם את האבלים, ולנחם את האבלים צריך להגיד להם מה שינחם אותם, וזה שונה מאדם לאדם, וזה שונה מאדם לאדם. יש אדם שאם יגידו את מה שאת אומרת, הוא קשיר לשמוע את זה, ואם יש אדם שלא קשיר לשמוע את זה, אז לא את זה אומרים, צריך לנחם אותו, לא לצייר אותו ולא לבלבל אותו. ולכן כשבאים לנחם אבלים, האבל צריך לפתוח את הפה קודם. ואם נניח מגיעים למקום והאבל שואל שאלות, צריך להגיד לו, מה שהרבי מקלוסבורג אמר ליהודי אחד שהגיע אליו אחרי השחרור, כבר בקריית צאנז בנתניה, שנים אחרי השחרור, הגיע יהודי מקלויזנבורג, מהעיר קלויזנבורג, קלוז' כל השבר, שהיה בקהילה של הרבי מקלוסבורג לפני המלחמה, והוא הגיע כאדם לבוש כחילוני לגמרי. הוא בא לרבי ואמר לו, רבי, מה יש להגיד לי? אשתי ושבעה ילדים נרצחו. הרב קרא לו והניח את ראשו שלו עם הזקן הארוך על כתפיו של אותו יהודי ושם את הראש של היהודי הזה על כתפיו שלו, והתחיל לפקוט. זה לא היה ככה בדיוק. הוא אמר לו, וכי מה אתה חושב שלי קל? אני איבדתי אישה ו-11 ילדים, ואז הוא הניח את הראש על כתפו, ושניהם בחו ביחד חצי שעה. היהודי הזה הלך לביתו, הביא את משפחתו, בא לגור בקריית צאנז בנתניה, לבש את הבגדים כפי שהיה לבש לפי המלחמה, וניהל חיים חסידים יהודים מלאים. לכל דבר יש זמן. לכל דבר יש זמן. אני שנים נמנעתי מלדבר על החורבן הגדול שנקרא השואה בפי העם, בפני יוצאי החורבן. למה? כי הייתי מתוסכל. הם היו שואלים שאלות מהסוג שאת שואלת, ואני הייתי עונה להם תשובות, והם לא יכלו לדחות את התשובות שלי. ואחרי למוחרת הם באו עם אותם שאלות, ולפעמים אחרי שעה הם באו עם אותם שאלות עוד פעם, ואני הייתי מתוסכל. מה לא אמרתי טוב? מה יש לי להגיד עוד? עד שתפסתי את העניין. האנשים האלה ששואלים שאלות לא שואלים באמת, הם זועקים מכאב. ואין לך דבר לא רלוונטי להרגעת כאב יותר מאשר תשובות. תשובות לא רלוונטיות לכאב. כאב, אם זה כאב פיזי, נותנים תרופת הרגעה. יש כאבים שהזמן עובר, ויש כאבים ששום דבר לא מרגיע. והדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לשמוע, לבכות יחד, כמו שאת אומרת, להשתתף. לתת הרגשה אמיתית שאני משתתף בכאב.
אבל מה הרגשה שלנו כלפי עצמנו למושג קצרה? אם מה שקורה זה דבר, אנחנו מתייחסים לדבר שזה נקרא דובר, דבר... רק שנייה,
תתני לי לגמור את מה שהתחלתי, ואחר כך נשמע אותך עכשיו. מאותו יום שתפסתי את זה, שהם לא שואלים אלא זועקים מכאב, התחלתי לדבר גם בפני יוצאי החורבן, והייתי אומר להם ככה, רבותיי, אם אתם רוצים לשאול שאלות, שאלה זה דבר שכלי. אל תצפו שהתשובות שלי ירגיעו את הכאב שלכם. הרי מה קורה? אתם זועקים מכאב, אבל אתם לא מאמינים שאחרי כל כך הרבה זמן זה עוד כואב, אז אתם עושים רציונליזציה לכאב, ומנסחים אותו בצורה של שאלה, ואתם מצפים שהתשובות ירגיעו את הכאב, והן לא מרגיעות. אם אתם שואלים שאלות, תצפו לקבל תשובות וזה כואב. זה לא ירגיע שום כאב. אם אתם רוצים לזעוק מכאב, אני לא עונה תשובות, אנחנו נבכה ביחד. עכשיו מה את שואלת?
המושג שלנו למושג קצרה, אם השם עושה, הכל טוב, והכל, אנחנו לא רואים את התמונה השלמה, והכל חלק מדברים שהעיניים שלנו קטנות לראות, אז למה אנחנו, יש את המושג הזה, את המושג קצרה, והמושג חורבן, או דברים כאלה, הרי כל...
אנחנו מדברים בשפה עכשווית, השווה לכל נפש. הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, כי הוא רצה שהבית המקדש ייחרב. אז זה חורבן. ואנחנו פועלים כפי שהתגובות הנורמליות בעולם. הרי בדיוק כמו שהעבירה הכי חמורה בתורה זה להיות טיפש. שהרי חז"ל אמרו, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כך התורה רוצה שנהיה נורמליים. שנהיה נורמליים. זה נורמלי לבכות על צרה, זה נורמלי להתאבל לפי כל כללי ההלכה, והרמב״ם בהלכות אבל, בלכות אבל כותב, שכל מי שלא נוהג לפי כללי ההלכה המשתנים בהתאם לשינויי הקרבה ושינויי הזמנים, הוא אכזרי. השאלה היא, מה פתאום הרמב״ם כותב את זה? הרי הרמב״ם שם הוא זה ספר הלכה. למה הוא כותב את זה? והתשובה היא שהרמב״ם רצה להגיד לנו מה היה הכלל שעל פיו רבותינו קבעו את הלכות האבלות השונים. הכלל היה ההרגשות הטבעיות של האדם. והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה נורמליים. הוא ברא את העולם בצורה כזאת, הוא מנהל אותו בצורה כזאת, כדי שנפעל בצורה שמתבקשת מהטבע האנושי, על פי כללי הלכה.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום כבוד הרב. שאלה בפרשת שבוע. רציתי לשאול, בפרשה שלנו אנחנו רואים שיצחק נמצא בגרר, וישאלו אותו אנשי המקום, לאשתו, ויום האחותי, אנחנו רואים את אותו סיפור שהיה עם אברהם ועם שרה, שהוא אמר שאחותי, ואחרי זה רצו, והחזירו לו אותה. האם יש קשר בין שתי הדברים, ואם כן, אז מה זה אמור ללמד אותנו? כן, זה סיפור שחוזר על עצמו.
לגבי אברהם ושרה, אז הרמב"ן אומר שזה חלק מהכלל של מעשה אבות סימן לבנים. אברהם יורד למצרים, עם ישראל יורד למצרים, לוקחים את שרה כמו שלקחו את יוסף, וזה שזה חוזר אצל יצחק עוד פעם, זה גם כן זה אומר שהסיפור...
זה גם אותה מילים, כבוד הרב. מה? אני אומר, זה גם אותה מילים.
בסדר, זה מה אומר שהאירועים הללו שקורים חוזרים על עצמם, וזה חזר על עצמו לאורך כל ההיסטוריה. למשל, יש על יד לובלין עיירה ציורית שנבנתה והתפרסה סביב מצודה טירה שקוראים לה קז'מיר דולני. היהודים קראו לזה קוז'מיר, ושם הייתה חסידות גדולה, חסידות קוז'מיר. קז'מיר דולני זה אותו שם כמו שהרובע של קרקוב, וכאן שהיה הגטו היהודי, שנקרא רובע קז'מיר. קז'מיר זה היה שמו של מלך פולין, שלפני מאות רבות של שנים הזמין את היהודים ממרכז אירופה, שסבלו קשות ממסעי הצלב, לבוא לפולין. הוא הבטיח להם הגנה. ובאמת הוא שם אותם במקום מוקף חומה, מה שנקרא היום קרקוב, בקז'מיש, ושם הוא ראה נערה שקראו לה אסתר. והוא לקח אותה, והביא אותה לטירה שלו על יד לובלין, מקום שנקרא קז'מיש דולני היום, והסיפור הישן היה, אותו סיפור קרה אצל פרעו, אצל אחשוורוש. זה סיפור שלצערנו... התורה באה ואומרת, זה קורה פעם, וזה יחזור על עצמו עוד פעם. דווקא אצל יצחק, הסיפור הוא קצת שונה, כי למעשה רבקה לא נלקחה לבית אבימלך. פה חל שינוי. פה רבקה לא נלקחה לבית אבימלך, אבל זה הכיוון שצריך ללמוד אותו. ברגע זה מן הסתם יש עוד הרבה מאוד מה ללמוד סביב הדמיון הזה שאתה מעלה, אבל על רגל אחת זה מספיק.
הבנתי,
תודה,
כבודה, עוד שאלה. איך הכי נכון לנהוג רגע עם הילדים? אנחנו... הם מוקפים באנשים שיש להם עדיין טלפונים, אנחנו בסך הכל אנחנו כולנו חוזרים בתשובה, והאנשים מסביבנו, הם יש להם את הטלפונים האלה. איך הכי נכון לנהוג עם הילדים שהם כאילו חשופים לזה, כדי שלא לא לגרום להם בשלב מאוחר יותר, לרצות לזה יותר?
בוא אני אגיד לך. הטלפונים, למרות שכל הזמן מדברים על טלפונים, 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 הם לא הדבר היחיד. אני כבר ותיק על הכדור הזה, ואני הייתי ילד עוד לפני שהיו בכלל טלפונים. המספר הטלפון בביתנו היה, לא בביתנו, בבית לא היה טלפון, כי לא עבר 5 שנים עד שקיבלנו קו. במשרד של אבא שלי הטלפון היה 3673, בלי קידומת, בנתניה. זה המספר הטלפונים בארץ אז. ויצר הרע היה עבד במשרה מלאה גם אז. יצר לא נולד עם האייפונים ועם הפלאפונים המתוחכמים ועם האינטרנט. גם לפני כן היה. דור, דור ויצר עכשיו, ותמיד היה אותו דבר. תמיד היה מאבק. עכשיו אתה נוגע פה בנקודה שאני חושב שהיא נקודה כללית. איך לחנך, להתייחס לילדים אצל בעלי תשובה, ביחס שלהם למשפחתם הקרובה, שלא חזרו בתשובה, למשל סבא וסבתא. זו דילמה כבירה. הרי מה קורה? היחס שלנו לחומרה ורמת חומרה אחרת של דברים נמדד בצורה אסוציאטיבית. אם יש דבר שקרה לי דבר טוב, ובזמן ההוא, ליד, במקום הזה היה איזה ריח מסוים, תמיד כשיהיה הריח הזה אני אזכר בדבר הטוב, ולהפך להפך. ילדים אוהבים את הסבא והסבתא, לפעמים עוד יותר מאשר את האבא ואת האמא, לפחות באופן שטחי, כי הסבא וסבתא רק מלטפים, ולא מאנשים, ההורים גם מאנשים. ממילא כל מה שהסבא והסבתא עושים, הם אוהבים. והסבתא והסבא מחלילים שבת. אז מה לעשות, להרחיק אותם הסבא והסבתא? זה לא עובד, למה הם צריכים סבא וסבתא? גם הסבתא וסבא וסבתא לא מגיע שרחיק אותם. צריך לעשות תשובת המשקל, להדגיש להם עוד פעם, או יותר מהמקובל, כמה שבת חשובה. אותו דבר גם פה. צריך להגיד להם את מה שאורי... טוב, אנחנו, אם תישאר על הקו בבקשה, אני חושב שזה חשוב מאוד להרבה אנשים, אנחנו צריכים להפסיק. אחרי החדשות, אנחנו נמשיך איתך. תמשיך להיות על הקו, או שיגידו לך לחזור להתקשר, מה שיגידו לך בפק, תישאר על הקו.